התחלנו השבת את ספר שמות, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים. אומר המדרש, אמר רבי אבאו, כל מקום שנאמר אלה פסל את הראשונים, ואלה מוסיף שבח על הראשונים. אלה תולדות השמיים והארץ פסל לתוהו ובוהו. מה שהיה מקודם נפסל, עכשיו אלה בלבד. ואלה שמות הוסיף שבח על 70 נפש שנאמרו למעלה, שכולם היו צדיקים. מרן הרב בדרשתו נמצא בשמות ראייה, עומד על כך, הראשונים זה אבות. מוסיף על הראשונים זה הבנים. הראשונים, האבות, הם היו ישרים. ספר הישר זה ספר בראשית. האבות שנקראו ישרים. לכאורה, מידת הישרות היא המידה יותר גבוהה ממידת הצדיקים. הישר זה מי שעושה כבר את רצונו של הקדוש ברוך הוא בחפץ לב. הוא מזוהה עם הרצון לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא. הוא עשה כבר רצונו כרצון השם, והוא שמח בעבודת השם. אין לו כבר התמודדות. הוא מלא בדבקות לריבונו של עולם. זה היו האבות. הם היו מרכבה לשכינה. כולם היו דבקים בריבונו של עולם באופן המלא. זו המדרגה העליונה. מדרגה של ישרות, זו שאיפה גדולה, שאיפה לעבוד את השם מאהבה. יש צדיקים, מבחינה זאת, שעובדים את השם מתוך התמודדות. הם מנצחים את הקשיים, את המשוכות, יש להם עדיין דברים אחרים. הם עדיין לא כל המידות שלהם מכוונות לעשות את רצון השם. אבל הם מתגברים. אולי זה דומה למדרגת הבינוני שמדבר על הבעל התניא, שהוא אומר שהבינוני זה אדם שאף פעם לא נכשל, אבל הוא מתמודד. כל הזמן יש לו משיכות לדברים אחרים, והוא מתגבר על זה, ותמיד עושה רק את רצונו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהוא לא ממש שלם בעבודת השם, מבחינת הפנימיות שלו. הנשמה האלוקית שבו היא לא היחידה הפעילה, הדומיננטית, אלא גם יצר הרע. הוא גם כן מנסה. הוא לא מצליח, אבל הוא מנסה, אבל הוא נמצא. וזה לא מצב שלם. אבל מצד שני, יש בצדיקים גם כן איזה מעלה מיוחדת. ההתגברות, הניצחון על האויב, על הרע, על הנטיות השליליות, תוך כדי מאמץ, זה גדר של ביטוי שאדם, למרות שקשה לו, הוא מתגבר. זה גדר של עבודת השם, שיש בזה גדר של קידוש השם. חז"ל אומרים לנו שיוסף, יוסף הצדיק, מבחינה של צדיק, כן, שמתגבר. הוא קידש שם שמיים בסתר, הוא קידש שם שמיים, זה היה קידוש השם עצום. מי שכבר לא מתלבט, מי שלא קשה לו, זה כבר לא משהו מיוחד. אבל מי שמתמודד ומנצח ומתגבר, זה קידוש השם. ואדרבה, ככל שהקושי הוא יותר גדול, והוא בכל זאת מתגבר עליו, הקידוש השם מאוד יותר גדול. אז יש צד בצדיקים מעלה, שהיא מעלה מיוחדת. אני זוכר שמורנו ורבינו הרב צבי יהודה היה מדגיש את הדבר הזה. הנעלבים ואינם עולבים. הוא היה אומר, נעלבים ואינם עולבים. זאת אומרת, יש אנשים כאלה שהם לא נעלבים כבר. הם לא מקפידים על שום דבר, יש להם מידות כאלה מעולות, שהם לא, אם מישהו פוגע בהם, הם לא לוקחים את זה ללב, לא אכפת להם. אין כאן התגברות. יש כאן אולי איזה שלימות של אופי כזה, אבל מצד שני, הנלווים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים ועונים, עושים אהבה ושמחים בייסורים. זאת אומרת, יש להם התמודדויות. עליהם הכתוב אומר, ואהביו כצאת השמש בגבורתו. זה מדרגה מיוחדת של גילוי עבודת השם מתוך מאמץ. הם שומעים חרפתם, וזה עוקץ אותם, אבל הם לא משיבים. הרצון הפנימי של התחושה הטבעית הייתה להגיב, לא לקבל חרפה ולשתוק, אבל הם שומעים חרפתם ואינם משיבים ועונים. עושים מאהבה, שמחים בייסורים. מקבלים את הייסורים בשמחה, באהבה. זה עבודת השם מיוחדת. ואהביו כצאת השמש בגבורתו, יש כאן מידת הגבורה, ההתגברות. יש בזה גם כן מהלך מיוחד. לא חייבים להיות אחד מהדברים האלה, או שאדם הוא ישר, או שאדם הוא גיבור, הוא צדיק. יכולים להיות שתי התכונות האלה יחד. אולי במובן מסוים אפשר להגיד שאלה שתי הבחינות של עבודת השם. אנחנו קוראים בנים לשם, אנחנו קוראים עבדים. האבות, מבחינה הזאת של עבודת השם כבנים. והבנים, הצדיקים, מבחינה של עבדים, מקבלים מרות, שומעים בכל ריבונו של עולם. יש צו אלוקי עליון, ואותו אנחנו מקבלים, וכלפיו אנחנו מתכופפים. יש בזה איזה בחינה של מוסיף על הראשונים. כמובן השאיפה, והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. והזוהר מדבר על זה במקום אחד, שהמטרה צריכה להיות שאדם יעבוד את השם גם בתור עבד וגם בתור בן. בן מרגיש חופשי, באמת הוא רוצה לעשות את רצון ההורים, לא, אין לו, זה לא בא מלחץ של ההורים לעשות את רצונם, אלא באופן טבעי. כך הוא רוצה לעבוד את השם. עבד, בדרך כלל מעשיו מתוך כפייה, הוא לא שמח להיות עבד. הוא מבטל את עצמו כלפי האדון שלו. יש כאן גם כן איזו בחינה להיות עבדים לריבונו שלו, מתבטלות כלפי רצונו של הקדוש ברוך הוא. מעל, הקדוש ברוך הוא מעל. להיות גם בנים, גם עבדים. ואלה מוסיף על הראשונים. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. אומר המדרש השני, שקולים הם לישראל כצבא השמיים, שנאמר כאן שמות, ונאמר בכוכבים שמות, שנאמר מונה במספר לכוכבים, לכולם שמות יקרא. אף הקדוש ברוך הוא, כשירדו ישראל למצרים, מנה מספרם כמה היו? כלומר, הקדוש ברוך הוא מונה מספר לכוכבים, מונה גם מספרם של ישראל. ולפי שהם משולים לכוכבים, קרא שמות לכולם. הדאו דכתיב ואלה שמות בני ישראל. הקדוש ברוך הוא קורא שמות לכוכבים וקורא שמות לישראל. ישראל משולים לכוכבים. שמעתי מהרב רענן, חתנו של מרן הרב, שהוא אמר כאן בפרשת השבוע, שהכוכבים, יש עליהם שני פסוקים. פעם אחת מונה מספר לכוכבים, לכולם שמות יקרא. כלומר, לכל כוכב וכוכב יש שם בפני עצמו. וגם פסוק אחר אומר, לכולם בשם יקרא. כלומר, יש שם כללי לכוכבים, כן? שביל החלב. שביל, המון המון כוכבים בבת אחת, כולם שם אחד, הקדוש ברוך הוא קורא לכולם בשם אחד. כך ישראל גם כן. ישראל מצד אחד הם כלל ישראל. יש להם שם אחד, כללי שכולל את כולם. ויש לכל אחד ואחד מישראל שם. כל אחד הוא כוכב. כוכב. זאת אומרת, כל אחד הוא עולם מלא. כוכב מאיר. כל אחד מישראל יש לו מעלה מיוחדת במינה. ישראל משולים לכוכבים. כשהם עושים את רצון הקדוש ברוך הוא, הם גם משולים והיה זרחה כאפר הארץ. יש להם מעלה כפולה. הם משולים לכוכבים, משולים לאפר הארץ. מבחינת ריבוי, ומבחינה זאת היא שתמיד הם מתקיימים ומתקיימים, הארץ לא מומדת, ולא בתהילה. כוכבים מהירים, כל אחד מישראל הוא מאור גדול בעולם. אל יזלזל אף אדם בעצמו ולא באחר, מכיוון שכל אחד הוא צלם אלוקי, כל אחד יש בו אור גדול מאוד, והוא מאיר, מאיר בעולם. וכולם יחד הם ממש מציאות אחת. אם כן, אלה שמות בני ישראל. שם זה מציאות. המראה אומרת, דורשת דרשות על השמות. למה קראו לרות רות? מפני שיצא ממנה דוד, שריבהו לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות וכדומה. והגמרא במקום אחר דורשת שגם אם מישהו צריכים לבדוק בשמות, אם מישהו שיש לו שם, לפי השם זה המהות שלו. שם זה קביעת מציאות, זה שיש סייעת הדשמיא על ההורים שקובעים את השם. אבל בשם לפעמים יכול להיות גם כמה מובנים, ואדם יכול להוציא את הכוחות שלו במובן החיובי מאוד מאוד, במהות של השם, וגם אל הצד השני. השם זה מהות, אבל הספר הזה נקרא ספר שמות. שמות, אני רוצה לדבר מהצד נוסף של העניין הזה, שם זה התגלות, זה הופעה. אתה מכיר מישהו בשמו, אתה מכיר אותו. הוא לא אמר לך את השם שלו, עוד לא מכיר. דיברת איתו, אתה יודע איפה הוא גר, אתה יודע איפה, מה הוא עושה, אתה יודע עליו הרבה מאוד מאוד, אבל לא עשיתם הכירות עדיין מה שמו, מה שמך קורא לך, עוד לא הכרנו. כבר סברת עליו את כל הסיפור שלו, כן? חיילים לפעמים נפגשים ביחד באיזה מקום, לא מכירים זה את זה, מספרים, מדברים, זורחים הרבה הרבה הרבה. טוב, נעשה היכרות. מה נעשה היכרות? כבר גמרנו את כל ההיכרות. מה השם שלך? כן, עכשיו גם שואלים גם את המספר טלפון. והכרנו זה את זה. לפעמים עושים היכרות, מה שמך, מה שמך? מכיר, כן, אחר כך שואלים, אתה מכיר אותו? כן, מכירים. כי אני עשינו מקודם היכרות. השם, שם זה, זאת מציאות. שם זה מציאות. אלה שמות בני ישראל הבאים מצרים. והפרשה שלנו עוסקת בשמו יתברך. והיה כי אמרו אליי מה שמו, מה אומר עליהם. באיזה שם, מה אני אגיד? ישראל ישאלו, מה היה כי אמרו אליי, מה שמו, מה אומר עליהם? ומה משיב לו הקדוש ברוך הוא? תאמר להם, אהיה אשר אהיה. מה פירוש השם הזה? אומרים חז"ל, דורשים. יש לי הרבה שמות, הקדוש ברוך הוא אומר. אמר אבא, רבי אבא בר ממל, אמר לי הקדוש ברוך הוא למשה, מי אתה מבקש לידע? לפי מעשי אני נקרא. פעמים שאני נקרא באל שדי, פעמים בצבאות, פעמים באלוקים, פעמים בהשם. כשאני דן את הבריות, אני נקרא אלוקים. כשאני עושה מלחמה ברשעים, אני נקרא צבאות. כשאני תולה על חטאיו של האדם, אני נקרא כל שדי. כשאני מרחם על עולמי, אני אקרא השם, הוויה, שאין השם אלא מידת הרחמים. כלומר, מה שלה בדיוק, מה שם? אני הרבה שמות, מופיע בהרבה שמות. זה הכוונה שפעם יהיה ככה, פעם יהיה ככה, פעם יהיה ככה, וכל פעם אני מופיע בשמות רבים, רבים מאוד מאוד. זאת אומרת, בעצם שמות זה התגלות. אבל התגלות זה לא העצם, עצם המציאות האלוקית. ריבונו של עולם הוא נעלה גבוה מעל, מעל, גבוה מעל גבוה. הוא שואל את, אומר למשה, אתה רוצה לדעת את מידותיי, את הופעותיי, את התגלותי? אז אני אגיד לך הרבה שמות. מופיע באיזה, כל פעם לפי, כי קדוש ברוך הוא יכול, מכל המידות בו ממנו מתחילות. וממילא הכל, כל השמות. כל ההופעות שיש בעולם זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. זה התגלויות של ריבונו של עולם. קדוש ברוך הוא מתגלה בתוך המציאות, בהנהגתו בתוך המציאות. זה, אבל זה לא השם. השם העצמי הוא לא שם של ההתגלות, הוא עצם, עצם, והקדוש ברוך הוא בעצם למעלה משמות. פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה, זה משהו משיב כביכול. יהיה אשר יהיה, פעם אני מתגלה ככה, פעם מתגלה ככה. השם המקורי למעלה משמות. המדרש אומר כשבאו משה ואהרון אל פרעה, המדרש מתאר את זה, ויאמרו אל פרעה, כה אמר השם אלוקי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. אמר רבי חייא בר אבא, אותו היום, יום פרוסבוטי של פרעה היה. זה היה חגיגה אצל פרעה, אולי יום הולדת. כבר שמענו שאצל פרעה לפעמים עשה יום הולדת. ובאו כל המלכים, כולם לכבדו, והביאו דוראות של עטרות, והיו מטרים אותו. או יום קוזמו תורות, לא יודע מה זה, ועל כל פנים, והביאו לו אלוהיהם ממהם. משיתרו אותו, כל הרבה מלאכים באו לכבד את פרעה, והביאו לו את האלוהות שלהם, ויתרו אותו במתנות ובאתרות, ומשיתרו אותו, היו משה ואהרון עומדים אל פתח פלטרין של פרעה. נכנסו ועבדיו ואמרו, בית זקנים עומדים פתח הבית. רוצים להיכנס שני זקנים? אמר יעלו. כיוון שעלו היה מסתכל בהם, שמה יעטרו אותו, או שמה ייתנו לו כתבים, ואף לא שאלו בשלמה. אמר להם, מי אתם? אמרו לו, שלוחיו של הקדוש ברוך הוא אנו. מה אתם מבקשים? אמרו לו, כה אמר השם, שלח את עמי ויעבדוני. אותה שעה כעס ואמר, מי השם אשר שמע בקולו לשלח את ישראל? לא היה יודע לשלוח לי עטרה, אלא בדברים אתם באים אליי. לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח. אמר להם, המתינו לי עד שאחפש בספר שלי. לחפש, הם לא הכיר את השם. מיד נכנס לבית ארמון שלו והיה מביט בכל אומה ואומה ואלוהיה. התחיל קורא אלוהי מואב, אלוהי אמון, אלוהי צידון. אמר להם, חיפשתי שמו בבית גנזי ולא מצאתי אותו. יש לי כבר את כל האלוהים בבית גנזי, כל הרשימה של כל האלוהים שבעולם, והוא לא ברשימה. הגמרא, אז המדרש אומר, אמר רבי לוי, משל למד אמר דובה, לכהן שהיה לו עבד שוטה, יצא הכהן חוץ למדינה, הלך העבד לבקש אותו, לחפש את האדון שלו, לחפש את רבו בבית הקברות. התחיל לצווח בבית הקברות, איפה האדוני, כן, השם של הוא היה כהן, כן. אמרו לו, לא רבך כהן? אמר, כן. אז מה אתה מחפש אותו בבית קברות? הוא לא תמצא אותו בבית קברות. כך אמרו משה ואהרון לפרעה, שוטה, דרכן של מתים, לטבן אצל בין החיים, שם החיים אצל מתים, אלוהינו חיו. אלו שאתה אומר מתים הם, אבל אלוהינו, אלוהים חיים הוא מלך עולם. אמר להם, בחור הוא או זקן? כמה שנותיו, כמה ירות כבש, כמה מדינות לקד, כמה שנים יש לו מיום שעלה למלכות. אמרו לו, אלוקינו, כוחו מלא עולם, כוחו גבורתו מלא עולם. הוא היה עד שלפני שנברא העולם, הוא יהיה בסוף העולם. הוא יצרך ונתן בך רוח חיים. אמר להם, הוא מה עשה? אמרו לו, נוטה שמיים, יוסד ארץ. מה המדרש רוצה לספר לנו? כל... פרעה לא הכיר, הוא יודע, מכיר את כל אלה שמופיעים, ככה הזוהר אומר. הוא לא הכיר את השם. הוא מכיר כל מיני כוחות, כוחות רוחניים. יש כוחות רוחניים בעולם. מזלות, כוכבים, מזלות, יש. ויש, ואת כל זה יש לו בתוך בבית גנזיו. אבל שיש משהו מעל הכל, יש ריבונו של עולם שאין לו גדר, שאין לו שם. שהוא למעלה מכל השמות. כי כל השמות הם הופעות, שם זה הגדרה. שם זה מציאות מוגדרת. כזה. שם שמו כזה ולא שם אחר. וזה מגביל. על כל הכוחות המוגבלים בעולם, אולי הוא מכיר. אבל מדובר כאן על ריבונו של עולם שהוא מעל הכוחות. שהוא נסתר. שהוא מעל העולם. זה הוא לא שמע אף פעם שיש דבר כזה. אלוהים יש בעולם. לא מעל העולם. בעולם, בתוך המציאות, יש אלוהים. כזה יש כוח אש, יש כוח מים, יש כוח כזה, יש כוח כזה. יש אלוהים כזה, יש אלוהים כזה. אבל כוח, כל הכוחות כולם, משהו מעל כל הגבולות. לא שמעתי, זה לא מכיר אותו. הוא לא מכיר, הוא מכיר את שמות אלוהים. הוא לא מכיר, אומר הזוהר, את שם הוויה. ששמוע, שמוע כביכול. מה... מבטא שם הוויה, זה לא התייחסות לבריאה. זה שם כביכול עצמי. גם הוא, גם זה לא שם. כי כל שם אמרתי זה הגדרה, זה מקביל. וריבונו של עולם הוא למעלה מכל השמות. רק מבחינתנו אנחנו קוראים בשם הזה, מפני שהשם הזה הוא מבטא מציאות עצמית לא תלויה, כלומר, אם אנחנו אומרים מלך, מלך עולם, אלוקים של, אלוקינו, אלוקיהם של, בשם הוויה אי אפשר לטות אותו אל של מישהו, שייך למישהו, שהוא מציאות, היה הווה ויהיה, מציאות קיימת. אבל גם הגדרה הזאת, גם התואר הזה, הוא מבחינתנו. ריבונו של עולם נמצא. לא נמצא של עולם, לא נמצא של נבראים, לא נמצא, לא קשור, לא תלוי בשום דבר. מציאות מוחלטת, אבסולוטית. אבל גם השם הזה, כמו שאמרתי, הוא מבחינתנו. שמות זה הופעה, זה התגלות, זה תואר, זה הגדרה. וריבונו של עולם הוא מעל השמות. ופרעה לא מכיר, לא מכיר מציאות כזאת מעל כל העולמות. מציאות נסתרת עליונה. זה חידוש גדול. זה חידוש של עם ישראל. עם ישראל, ריבונו של עולם מתגלה אליו, ועל ידי כך עם ישראל מגלה את שם השם בעולם, שיש מציאות אלוקית עליונה מעל הכל, מעל כל גבולות, בלתי מושגת, רק מושגת על ידי ההופעות שלו מושגות. ההתגלויות שלו, אבל לא הוא בעצמו. אם כן, מה שואל משה, והיה כי יאמרו אליי מה שמו, מה אומר עליהם? הרי וזה מה הקדוש ברוך הוא משיב פירוש אחד שאמרנו עכשיו, הרבה הופעות יש לי, אם אתה שואל על שם, על הופעה. אז מה התכוון משה לשאול? ישראל, אני אבוא אל ישראל ויגיד, שם אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, נתגלה אליי ושלח אותי להוציא את ישראל ממצרים. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. והיה כי אמרו אליי מה שמו. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, מה השאלה? לא, הם ישאלו, מה ואיזה הופעה, מה העניין עכשיו, מדוע עכשיו הוא פתאום מתגלה? אחרי כל הצרות שאנחנו היינו במצרים, אחרי כל הסבל, וגם האם בכלל יש סיכוי לצאת מתוך מצרים שאתה מספר סיפור כזה, באיזה סיבה אנחנו נצא? יש לנו קושיות משני הצדדים. קושייה אחת מצד ההתנהגות. עכשיו ישראל נמצאים בממתת שרי תומה, נמצאים במצב מאוד מאוד נפול. באיזה זכויות הם יצאו? והיה כי אמרו אליי משמו באיזה זכויות. למה אתה אומר שהוא בא עכשיו להוציא אותנו? זה מגיע לנו? היו קרר, יש שם הרבה צדיקים, יגידו מה? לא היה מצב כל כך גרוע כמו עכשיו. איך יכול להיות דבר כזה? עכשיו אנחנו בשיא החושר, בשיא הירידות, במצב כזה של מתירנות, של היום מנורא, זה ממתת שערי תומה. מה פתאום הוא יוציא אותנו? עכשיו זה זמן גאולה, מתאים גאולה. מה עונה לו הקדוש ברוך הוא למשה? הוא אומר לו, אהיה, שם עתידי. באמת עכשיו המצב הוא לא טוב. אבל יש לי איזה מגמה להוציא את עם ישראל ממצרים כדי שיעבדו את האלוהים על ההר הזה, כדי שיקבלו תורה. לא בגלל הזכויות שלהם, אלא בגלל התוכנית האלוקית שעל ידי עם ישראל הוא זה שעניינו לקבל תורה. יש הוא בפוטנציאל, יש לו כוחות פנימיים, ההתנהגות שלו לא בסדר, אבל אני, ולריבונו של עולם יש לו מטרות עליונות, ובסופו של דבר עם ישראל ימלא את תפקידו, והוא אומר, אני אופיע בשביל העתיד, כאשר המטרה הזאת היא כל כך גדולה, שלמרות הכל, למרות כל ההתנהגות, זאת המגמה. כך אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אהיה, אני אתגלה, אני אופיע בעם ישראל. עם ישראל ימלא את התפקיד הגדול שהוא מעוטד אליו, בעזרת השם יתברך. ואנחנו יכולים להגיד את זה גם עכשיו. הקדוש ברוך הוא לא שלח שליח גלוי שהוא גואל את ישראל, הוא פשוט התחיל לגאול בפועל, בלי שליחות גלויה, שמישהו בא בדבר השם ואומר, הנה עכשיו אנחנו, אני מוציא אתכם מכל הארצות ומחזיר אתכם לארץ ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא התחיל להוציא אותנו מכל הארצות ולהחזיר אותנו לארץ ישראל. והיה כי אמרו מה שמו, באיזה זכויות, המצב הוא לא כל כך טוב, יש הרבה התבוללויות, יש כפירה, יש שמאלנים, יש כל כך הרבה קלקולים, באיזה זכויות? התשובה היא, והיה באחרית הימים, נכון, יאר בית השם, יש תוכנית אלוקית, תוכנית אלוקית לרומם את עם ישראל, ועל ידי כך הוא, כל העולם כולו יחזור ויקרא בשם השם. התוכנית מאוד גדולה. אהיה, זה יתגלה, עוד אתם תראו, תבינו את המהלך הזה. יש פעמים שלא רואים בהווה, לא רואים את הסיבה, אבל הסיבה היא עמוקה, הסיבה היא עתידית, שאחר כך על ידי זה בזכות המגמה העתידית הזאת, אז הקדוש ברוך הוא כהל את ישראל. ואחרית כראשית, כמו שהיה אז, כך עכשיו. אומר משה, טוב, כבר יודע את השמות, את מה להגיד. בכל זאת, והן לא יאמינו לי. ויאמרו, לא נגלה לך השם. לא יאמין. אז הקדוש ברוך הוא כבר מקפיד עליו קצת. ואומר לו, מה זה בידך? מתה, השליחהו ארצה. והיה לתנין. אומרים, דורשים חזל. אתה מדבר לשון הרע, הם לא יאמינו. ישראל מאמינים, בני מאמינים, איך עולה בדעתך שהם לא יאמינו? אני אומר לך, תלך ותגיד להם, והם יאמינו. ואתה אומר, לא יאמינו, כמו מעשה נחש, אומר דברים לשון הרע, מוציא שם רע. הכנס ידך לחיקך. מי שמוציא שם רע, אז נגעים באים עליו. הוציא ידו עם מצורעת כשלג. זה היה באופן אישי. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, תראה את זה לישראל. מה זה קשור, מה זה את האותות האלה, לא רק, זה לא מוסר אישי, שהוא יראה את ה... שהוא לא היה בסדר במה שכאילו חשד בישראל שהם לא יאמינו. היה גם... הסיבות שהוא אמר, הם לא יאמינו לי. הם יגידו, יש סיכוי לצאת ממצרים? זה לא ריאלי. המצרים, הם דוחקים אותה, את עם ישראל. הם שולטים שלטיתה מלאה, על גם על הנפש, לא רק על הגוף. הם כבר מרגישים משועבדים למצרים. הם לא יעיזו לעשות נגד המצרים. אם איזה מצרי אומר משהו, הם כנועים. הם במצב כזה שהם לא מסוגלים לצאת ממצרים בכלל. מבחינה נפשית, מבחינה מעשית, השליטה של המצרים היא כזאת, ומחשפים אותם ועושים את עליהם כל מיני דברים. הם, איך אפשר להוציא אותם? זה לא ריאלי. וגם כמו שאנחנו אמרנו, וכמו שהוא שאל, ומגיע להם? מגיע להם לצאת ממצרים? אמר לו הקדוש ברוך הוא, ואני אומר רק דברי המדרש. אמר הקדוש ברוך הוא, מה זה מידך? נחה, מתה, שחי הארצה. הוא נהפך לתנין, התנין זה פרו. זה המשל. התנין זה פרו. ואז הקדוש ברוך הוא במרושה נבהל, ויברח מפנה. אמרה מטרונית האחת, אלוהי גדול מאלוהיכם, ש... משה רבינו ראה את הנחש, הוא ברח. כשהקדוש ברוך הוא דיבר אליו, אז הוא לא ברח. אז ענו לה, מנחש אפשר לברוח כמה אמות וזהו, מהקדוש ברוך הוא אי אפשר לברוח. על כל פנים, הקדוש ברוך הוא אמר לו, מי שולט על העולם? וזה התנין הזה, זה המשל למצרים, כן, התנין הגדול. אחוז בזנבו. כן, אתה מפחד ממנו, כן? הוא מפחיד. קח אותו, תראה, הוא מיד נהיה מתה. הכל תלוי בריבונו של עולם. אני יכול לעשות שהנחש הזה יהיה מפחיד מאוד מאוד, ואני יכול לעשות שהוא לא יהיה כלום, שהוא יהפך למתה, ואין לו שום כוח. הכל בידי השם, על מה אתה מדבר? מצרים חזקים מאוד מאוד מאוד. אני נתתי להם את הכוח הזה, ואני אקח מהם את הכוח הזה. ומה שאתה אומר שישראל הם במצב כזה שהם מצב רוחני מאוד מאוד שפל, הכנס ידך לחיקך. צייה, תוציא, אתה רואה שיש כאן נגעים, תכניס עוד פעם את היד, ותוציא ותראה, היד שלמה וטהורה. כל הנגעים האלה מחיצוניים בישראל. אתה רק צריך לעשות איזו פעולה של תיקון, וכבר הכל מסתלק. זה משהו חיצוני, זה משהו על האור. זה לא משהו פנימי בתוך תוכי המציאות העצמית. זה לא משהו עצמי, זה משהו בחוץ. ואפשר לסלק את זה. והדברים כמובן אמורים על זמננו גם כן. כל החולשות, כל הנפילות, הכנס ידך לחיקך, הוציאה, הכל חיצוני. זה לא במהות. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לי משה, הם יאמינו. הם יראו את האמת, הם יראו אתה בא, הם יאמינו. שלא יהיו לך ספקות, הם יאמינו. אבל בגלל שאתה התחלת עם ספקות, חייבים כבר להשתמש באותות. אבל בעצם ישראל מאמינים בני מאמינים. כשנוגעים בנקודה הפנים פנימית שלהם, שאומרים להם, הגיע עת גולתכם באופן אמיתי, הם ירגישו. מיד ירגישו את הדבר הזה. מיד יקבלו את הדבר הזה. אני רוצה לעמוד כאן על עוד נקודה בפרשה. הייתי בקדושת לוי. רב לוי יצחק מברדיצ'ב אומר, כשמשה רבינו אומר, ואין, מי אנוכי כי אלך אל פרעה וכי הוציא את ישראל ממצרים? הקדוש ברוך הוא אומר לו, עונה לו בפסוק, אחר כך מיד, כי אנוכי יהיה עמך, אתה לא לבד. וזה לך האות. הוא אומר, אתה אומר, מי אנוכי כי אלך, כי הוציא את ישראל ממצרים? סימן שאתה מתאים. אם אתה לא חושב שאתה מתאים, זה סימן שאתה מתאים. משה רבינו בורח מהתפקיד. הוא לא רוצה, הוא חושב שהוא לא ראוי. אומר לקדוש ברוך הוא, אתה חושב שאתה לא ראוי? זה, על אדם כזה צריך להטיל תפקיד באמת. זה, מי שחושב שהוא לא ראוי, הוא ראוי. מי שענב, מי שלא רץ אחרי השררה, כי אם הוא רץ אחרי השררה, אז השררה משתלטת עליו. אם הוא לא מעוניין בשררה, אז הוא שולט על השררה. לא אכפת לו התפקיד הזה, הוא לא מעוניין בו בכלל. אם מוטל עליו למלא את התפקיד, הוא יעשה את זה בצורה הכי טובה שאפשר, בלי נגיעות בכלל, מכיוון שמכפת חמנתו, הוא יכול להפסיק אותו כל יום, כל רגע, הוא לא מעוניין בכלל בזה. משה רבינו הוא הדמות של המנהיג, המנהיג בהי הידיעה. הקדוש ברוך הוא עשה לו כמה מבחנים. זה היה אחד המבחנים גם כן, אבל עשה לו מקודם כמה מבחנים. מקודם, הדבר הראשון שמשה עושה, כשמשה גודל, הוא יוצא החוצה, הדבר הראשון, הוא רואה איש מצרי מכה, איש עברי מאחיו, הוא לא יכול לעמוד מן הצד, והוא מכה את המצרי והתמנהו בחול, מציל את הישראל. דבר ראשון, זה להרגיש אחריות. לא תעמוד על דם רעך. אחר כך אנחנו רואים את זה, הוא נאלץ לברוח, כן? זאת אומרת, זה היה מעשה של מסירות נפש. להגן על היהודי מהמכות שהוא מקבל מהמצרי. אחר כך הוא מגיע אל הבאר במדיין, הוא רואה, רואים, מגרשים את הבנות יתרו, גם כן לא יכול לראות שעושים מעשים לא יפים, מעשים רעים. אז הוא מגן על בנות יתרו. אחר כך כבר, יש כבר דרשה של חז"ל, שחז"ל דורשים שהוא הולך עם הצון, והוא מגן על הצון, והוא רואה את הצון. וכמה מנהיגים, גם דוד המלך היה רואה מקודם, וזה היה המבחן שלו. איך הוא מתנהג אל הצאן? הוא מטפל בכל מצוקה של איזה כבש או עז שהוא... וזה סימן שהוא מתאים להיות רועה ישראל, מתאים להיות מנהיג. הוא הגדול מכל ישראל, תנונת השם יביט, והוא הענב מכל אדם. זה הולך ביחד. גדלות עצומה עם ענבה מוחלטת. אולי נקודה נוספת בפרשה. משה נולד, ויש גזירה, כל הבן הילוד היורה תשליחו, ואז האמא שמה אותו בתיבה, בסוף, ביור. בתצב אחותו מרחוק לדע מה יעשה לו. אומרים חז"ל שלפני שנולד משה, מרים הנביאה נתנבאה שעכשיו האמא עומדת ללדת את מושיען של ישראל. אחרי כשהוא נולד, ואי אפשר היה יותר להצפינו, ושמה אמו אותו בתיבה, אמר לה, אביה, אמר לה, איפה נבואתך? ותצב אחותו מרחוק לדע מה יעשה לו. מה באמת יהיה עם התקיימות הנבואה? מחכה להתקיימות הנבואה. מה כמו קורה עם הילד הזה? ואז באה בת פרעה, והיא מצילה אותו, והיא לוקחת אותו. הנה, הנבואה כן מתקיימת. אבל אז הוא ניקח לבית פרעה. בהתחלה הוא יונק את אל אמו, אבל אחר כך ניקח לבית פרעה, גודל שם. גודל שם יגדלו אותו כמו מצרי. מה יש לו קשר עם עם ישראל? שוב פעם מרים אומרים למר, אומר אבא למרים, איפה נבואתך? לא יודעת. בתצב מחכה לראות מה קורה. ואז משה יוצא לראות את שלום אחיו, הוא מתנהג כמו יהודי. הוא לא עזב אותנו. החינוך בבית פרעה לא הרס לו את כל היסודות שלו, היהודים שלו, והוא מרגיש שייך. אומרת מרים, בסדר, הנה זה בסדר, זה ממשיך להתקיים. אז משה עושה את מה שהוא עושה, והורג את המצרי, אז הוא צריך לברוח. הוא אומר לה, אמרה, מרים, מה קורה עם הנבואה שלך? ועכשיו לעולם לא יחזור, הוא לא יחזור, לא יכול לחזור בכלל למצרים. איך הוא יושע את ישראל בכלל? עכשיו הוא הולך למקום אחר, התחתן שם, הוא יתבולל, אני יודע מה יקרה לו שם. כל עבוד. חז"ל אמרו לנו, אמרו לנו במדרש, מי מחכה שמשה רבינו, שהיה ביאור, שהוא יהיה למה שיהיה. אבל זה לא רק בפעם הזאת. כל שלב שקרה למשה, פתאום ראו, עוד פעם זה לא יכול להיות שהוא יהיה מושיען של ישראל. הוא גודל אצל המצרים, בבית פרעה. חנכים אותו שם עם כל דברי ההבל של, ועבודת גילולים של בית פרעה. בן ככה, מנסיך כזה שגודל בבית פרעה. אין לזה שום סיכוי. אחר כך הוא בורח, אז אין גם סיכוי שהוא יחזור. מי מצפה למשה רבינו שגדל בבית פרעה שיהיה למה שיהיה? מי מצפה למשה רבינו שהוא ברח ממצרים ולא יחזור, שהוא יהיה למה שהוא יהיה? והמתברר שכל מה שקרה, זה היה להוביל את משה למגמה שלו. בהפך ממה שהיה נראה מבחוץ. מבחוץ היה נראה שהמצב אבוד כל פעם, ובעצם זה היה הסדר האלוקי. הוא צריך להיות מלך. טוב שהיא יגדל קצת בבית מלך, ללמוד קצת את ההנהגות של מלכות. אז הוא חייב להתגלגל שם, זה לטובה, זה הסדר הזה לטובה. אחר כך הוא צריך הרי לקבל את דבר השם בהר אלוקים, על יד מדיין שם, באיזה מקום שם, שהוא הולך רואה. הוא צריך, זה לא, למרות שהוא ברח, בכל זאת הוא חזר. זה היה מהלך אלוקי, שהיה צריך לעבור את השלב הזה ולהתגלגל שם במדבר, ולראות את הסנה, ולקבל את דבר השם בהר האלוקים. כלומר, מה שלפעמים נראה לנו שדברים מתרחקים מהמגמה שאנחנו חושבים שצריך להגיע אליה, זה בדיוק להפך. להפך, מה שנראה מרחיק, זה מקרב. הכל הפוך, כמו שהיה אצל יוסף, שהיה אפשר לחשוב שהכל מתגלגל לרעה, ובעצם הכל היה מכוון לטובה. כל צעד, כל מקרה שקרה ליוסף, זה מה שהביא אותו למשהו היה. בהפך ממה שהיה במבט החיצוני. במבט החיצוני, החלום של יוסף, שהוא חלם על האחים שמשתחווים לו וכולי, שהוא יהיה מלך, כל החלום שלו היה נראה שכל מה שקורה לו, ההפך הורס לו את כל הסיכויים שהחלום מתקיים. וכל מה שקרה, זה בנה את האפשרות שיתקיים החלום. זאת אומרת שצריכים לדעת להסתכל על המציאות קצת בעיניים יותר עמוקות. לדעת שכל מצב הוא מכוון על ידי ריבונו של עולם, והכל, הכל מכוון לטובה. ואחרית כראשית, גם המצבים שאנחנו חיים היום, גם הקשיים שמתמודדים איתם היום, זה הכל מכוון לטובה. צריך בכל מצב למצות אותו ולדעת אם התגלגלנו למצב הזה, גם בצורה, מצב הכללי וגם האישי של כל אחד ואחד, בטח אני צריך להיות פה הכי טוב שאפשר. במצב הזה לקבל אותו, להתמודד איתו, וזה יביא אותי אל המגמה שהקדוש ברוך הוא רוצה להביא אותי ועוד כולנו ביחד, בעזרת השם, שנזכה לגאולה שלמה.